השיעור שלנו בפרשת השבוע, פרשת ראה, שבת, ראש חודש, אלול, למד, אלול, א' של ראש חודש, יהיה השבת, שהקדוש ברוך הוא, יזכנו בחודש טוב ומבורך.
אמן.
השיעור שלנו יהיה מוקדש לכל עם ישראל, לגאולתנו, עבדות נפשנו, לכל חולי עמו ישראל. ויעמוד בזכות כל הזקוקים לישועות בכל עניין ודבר. השיעור הזה ייחשב בזכותם.
אמן.
אנחנו הולכים לדבר היום בשיעור שלנו על ניסיון מאוד 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 מורכב, לא פשוט, שמופיע בפרשה שלנו. ולמה הוא לא פשוט? כי מצד ההיגיון והשכל יש התנגשות. בשכל. לא ברגש. בדרך כלל, יש התנגשות בין רגש לשכל. אז אומרים לך, תתפוס את השכל, הוא יותר ישר. אבל כשיש פתאום בעיה בין שכל לשכל, זה יותר קשה. זה ניסיון קצת יותר גדול. בואו נראה. אומרת הפרשה שלנו בפרק י"ג, פסוק ב' כי יקום בקרבך נביא או חולם חלום. ונתן אליך אות או מופת. כלומר, יום אחד בבוקר, מישהו מתוכך, מהעם שלך, קם בבוקר, אופ, נביא, מתחיל לנבא. אופ, ואומר, חלמתי חלום כזה וכזה, ונותן לך סימן. עושה לך מופת. כן? כדי להוכיח שמה שהוא אומר זה נכון. ו... ובא עוד לעמוקות אשר דיבר עליך. מה שהוא אומר קורה. מה שהוא נתן סימן זה נכון, הנה רואים. עד כאן זה נשמע נפלא. יש לנו דוגמה, רק בשביל הדוגמה הוא להבדיל אלף אלפי הבדלות מן ההמשך. אבל משה רבנו, פתאום ברח ממצרים, חוזר אחרי 40 שנה, אומר לעם ישראל, הקדוש ברוך הוא שלח אותי. זהו. נתן מופת.
הוא 40 שנה?
40 שנה הוא היה במצרים, היה אצל יתרו, חזר, זקן. נותן מופת וכולם צריכים להאמין לו. אבל פה ממשיכה התורה ואומרת, האות והמופת שאותו אדם אומר ועושה ומתקיים, מה אומר? למור, נלכה אחרי אלוהים אחרים. לעבוד עבודה זרה, אשר לא ידעתם בין העובדים. יש איזה אליל בהודו, יש אליל באיראן, קוראים לו ימח שמו אחמד ג'אד, שהפוך להיות אבן, יהיה אליל אבן, ואז ינצשו אותו, ישברו אותו לבסיסים, הוא וכל חבריו אמו. אומרת התורה, לא תשמע על דברי הנביא ההוא, או על חולם החלם ההוא. למה? אז התורה הייתה צריכה להגיד, כי הוא אומר לכם לעבוד, אלוהים אחרים, כי זה אסור לעבוד עבודה זרה, אומרת התורה לא. כי מנסה השם אלוהיכם אתכם. זה ניסיון, לכן האותות והמופתים מצליחים. לדעת, הישכם אוהבים את השם אלוהיכם בכל לבבכם ובכל נפשכם. אז השיעור שלנו היום מדבר על אהבה. אהבה. אהבת השם. וזה ניסיון קשה ביותר. ולמה ניסיון קשה ביותר? משום שהקביעה הזו, זה עובד נגד השכל עכשיו. כי מה? לאדם יש יצר, לאדם יש מחשבה, אדם יגיד, אבל תראה, המופתים עובדים. זה, כנראה השם שלח אותו. זה נביא, נביא אמיתי, ונביא מותר לעשות גזרה לשעה, לזמן מסוים, ויצא כל מיני תירוצים, כדי באמת לשמוע וללכת לעבוד, עבוד עזרה, חד ושלום. יש לשכל פה התנגשות של ההיגיון אומר לא יכול להיות, מצד שני כן יכול להיות, התנגשות חזקה. אבל למעשה, בהתנגשות הזו הקדוש ברוך הוא נותן לנו סימן, נותן לנו כוח, נותן לנו אפשרות להבין ולהגיד רגע, 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 נכון, האות עובד, המופת קורה, אבל עצור. איך אני אבדיל בין נביא לנביא? איך אני יודע? למה את משה רבינו אני צריך לקבל? פתאום קם בבוקר בן אדם, קוראים לו ירמיהו, מתחיל לנבא. למה אני צריך לשמוע לו? הסימנים שהוא נותן, הם קוראים אחרי שנה, למה שאני אאמין לו? איך אני מצליח להתמודד עם זה? איפה החוט הדק בין נביא שקר ונביא אמת? הרי בסופו של דבר, המופתים, הניסים, האותות קוראים. והאדם הפשוט, איך הוא מסתדר עם זה? אומרת התורה, אני אגיד לך איך. תדע שזה ניסיון, כי מנסה השם אלוהיכם אתכם לדעת, הישכם אוהבים את השם בכל אלוהיכם, בכל אוהבכם, בכל נפשכם. אתה קודם כל צריך לדעת, כל נביא שמגיע, לא משנה מי הוא, כל נביא זה מבחן. אבל איפה המפתח? איפה המפתח שלי לדעת? אחווה. את מי אני צריך לאהוב? את הקדוש ברוך הוא, לא את הנביא. אהבה לקדוש ברוך הוא. יש ספר של הרב דסלר, פרשת אליהו ועוד, הוא כותב, על ידי אהבה אמיתית אפשר להגיע לאמת. דבר שהוא לא נראה בשכל, על ידי אהבה אפשר לגלות את האמת. וזה לא משנה עכשיו אהבה למה. לכן יש דבר אחד מופלא שאומר הרב דסלר, השכל נכנע, מרים ידיים, מתכופף, מול מה? אהבה. אהבה זה רגש, והרגש בדרך כלל מכופף את השכל. אומר הרב דסלר שהאהבה מכופפת את ההיגיון. כלומר, דוגמה, אבא וילד. אבא מעניש את הילד. הילד יודע שזה לא נעים לו ולא נחמד לו, אבל מה? הוא אוהב את אבא שלו. כן? אז הוא מקבל את זה וזהו. הוא מבין שזה לטובתו, אולי עכשיו הוא לא מבין למה, אבל זה לטובתו בסופו של דבר. אז אהבת הבן לאב היא זאת שמעקמת את השכל, כי השכל אומר הילד, מה פתאום הוא רוצה לשמוע לו וכו' וכו', זה השכל שלו, ההבנה שלו, מה פתאום שאבא יתערב. זאת אומרת שאם אנחנו מדברים על העניין הזה של ההכרה, לנסות להבין עם הנביא שמולי, למרות שכל האותות והמופתים שהוא עושה מתקיימים, אם הוא נביא שקר או נביא אמת, זה לא רק אם הוא אומר לכו ונעבדה אלוהים אחרים, זה גם בודק איפה אני והקדוש ברוך הוא באהבה בינינו. אם יש לי ספקות אם הנביא הזה אולי בכל זאת הוא נבינה שהוא דובר אמת, אולי, אז מה, אז הוא אמר לי לך לעבוד עבודה זרה, אבל זה רק זמני וכולי, סימן שהאהבה שלי לקדוש ברוך הוא צריכה בדיקה. כלומר, הקדוש ברוך הוא מנסה את האהבה שלנו אליו על ידי כי יקום בקרבך נביא או חולם חלום ונתן אליך אותו מופת. על ידו הוא בודק את הקשר של האהבה שיש בינך לבין הקדוש ברוך הוא. אם זה כך, יש לנו כלל ידוע שכל מה שאדם רוצה, כל מה שאדם באמת רוצה, באמת, הוא יעשה הכל כדי להשיג אותו. וברוב המקרים, רוב המקרים, אדם באמת ישיג את זה. רוב הדברים. כן, אף הפי שחזר אומרים בגמרא שאין אדם מת, וחצי תאוותו בידו. יש לו כל כך הרבה דברים שהוא רוצה, הוא מסתלק מן העולם, בקושי חצי הוא הספיק. אבל הוא הספיק חצי. ואת החצי שהוא הספיק, הוא הספיק את מה שהוא רצה. הוא לא עוד דברים, אבל הוא הספיק. כלומר, אדם הוא רוצה. יש דבר אחד שאני רוצה לתת דוגמה ולתת כיוון חשיבה אחר. אנחנו יודעים, הסיפור בין רבי יוחנן, האמורה, וריש לקיש, שהיה אמורה גם, הם היו גיסים. אחותו של רבי יוחנן התחתנה עם ריש לקיש. ריש לקיש היה ידוע, הוא היה ראש המאפיה המקומית, או האזורית. כן, ראש השודדים באזור.
סיפור ידוע.
כן, סיפור ידוע. ורבי יוחנן ראה אותו עובר מצד אחד של הירדן לצד שני בקפיצה. אז הוא אמר לו, הגבורה שלך זה ללמוד תורה. רבי יוחנן היה יפה תואר. אז אמר לו, הרי מה היה הסיפור? שרבי יוחנן, הוא טבל בתוך הירדן, ריש לקיש ראה אותו בתור פושע, רצה לעשות בו, חשב שזה בחורה, רצה לעשות בו מעשה עשור. קפץ, רק לדדן. אמר לו, מה זה היה כזה? זה מתאים לנשים, זה לא גברים. אמר לו, מה זה הקפיצה הזו? זה כוח זה, כוח הזה זה לתורה. התחילו לדבר. התחילו לדבר, אמר לו, תראה, יש לי אחות יותר יפה ממני. תבוא, תחזור בתשובה, תכנס לישיבה, ותן לך את אחותי. באמת ככה היה, הוא הלך ללמוד, התחתן. חז"ל מספרים דבר מאוד מעניין. חז"ל אומרים, שאחרי שהוא התחיל ללמוד, הוא עמד ורצה לראות אם הוא יכול עוד פעם לתת קפיצה כזו בירדן, והוא לא הצליח. למה? יש כל מיני הסברים, אבל מה קרה? הרי מבחינת גוף הוא לא אותו דבר. מה, בגלל שהוא רק הישיבה הוא הפך להיות מסכן, תנון וחיוור? הוא היה ראש השודדים. היה לו כוחות, הוא היה בריון. למה הוא לא יכול לעבור? מה הבעיה? השרירים זה בסדר? הוא לא איבד שום כושר. לא איבד כושר. אומרים שהוא לא יכול, אלא רבותיי תחשבו רגע, זה לא זה, זה על בדיוק מה שאמרנו עכשיו. כל עניינו לפני שהוא הפך להיות בן תורה היה מה? הגבורה החיצונית. אז זה עבר. היום הוא מגיע לירדן, הוא מסתכל, הוא אומר, מה זה השטות הזו? אין לו רצון כזה כבר. לכן הוא לא יכול לקפות. זה מה שלח לו. אז מבחינה נפשית, מבחינה, זה משפיע. הוא יכול פיזית, אין לו שום בעיה, הוא יכול לקפות, יש לו כושר, יש לו הכל. זה לא מעניין, אז יש חולשה בעניין, לא רוצה את זה, לכן הוא לא מצליח לקפוץ. כלומר, אנחנו רואים שהאדם בכוחות הנפש שלו יודע מי יכול להשיג גם דברים גבוהים מאוד. בעצם הרצון החזק שלו. אם ככה, אנחנו רואים, כשאנחנו עומדים מול ניסיון כזה של נביא שקר, אנחנו רואים שהתורה, שהקדוש ברוך הוא מצפה מאיתנו למידה כל כך בלתי מוגבלת של אהבה לקדוש ברוך הוא, שתתגבר על כל הניסיונות, שתתגבר על כל הצדקות, שתעבור את השכל. וזה הפוך מן מה שאנחנו רגילים. הרגש יתגבר על השכל באופן כזה, כן? לא שהשכל ייעלם, אלא שהשכל במקרה הזה ייכנע לרגש אהבה הגבוה ביותר שיש. לא אהבת האדם את עצמו, לא אהבת האדם את אשתו וילדיו, אלא אהבת האדם את הקדוש ברוך הוא. זו מידה גבוהה מאוד, אהבת השם. וזה מה שהתורה מצפה מאיתנו במקרה כזה של ניסיון. יש לנו אדם שעושה אותות ומופתים והכל עובד ואנחנו אומרים לו סליחה, לא מאמינים לך, לא השם שלח אותך, השם שלח אותך לנסות אותנו ואנחנו נעמוד בניסיון. הסיבה השנייה, או בוא נאמר ההוכחה היא שאתה אומר לכו ונעבדה אלוהים אחרים, אבל גם אם לא היית אומר את זה, קודם כל הייתי בודק את האהבה שלי לבורא, ועל ידי דירות של אהבה שלי לבורא, אז אני אגלה עדה, כמו שאמר הרב דסלר, להבחין אם אתה נביא אמת או לא. זאת אומרת, אנחנו צריכים אם ככה לחדד מאוד מאוד את האהבה שלנו לקדוש ברוך הוא. כי בלי זה אנחנו מאבדים את הכלי של הבדיקה. מאבדים את הכלי שאני יכול לעמוד ולהתמודד מול ניסיון שעל פניו בשכל אי אפשר לעמוד בו. כי הכל אומר, הפוך ממה שאני נראה לי.
אם הוא לא היה אומר לעבוד עם ילדים
מתחילים,
איך אנחנו יודעים?
יפה, אז אנחנו צריכים להאמין לו.
לא, אתה אמרת גם בלי זה...
כן, זה על ידי אהבת השם. זהו, אהבת השם זה עבודה פנימית של האדם. אומר הרב דסלר, ככל שאתה באמת אוהב, אתה מרגיש באמת. אתה מרגיש בה. כשאדם אוהב אישה, כן? אנחנו מדברים על זה שעכשיו יוצאים זוגות לדייט, כן? יוצאים, יוצאים. מתפתחת האהבה, אתה מרגיש שזה אין, זה מחובר, זה אחד, כן? זהו, זה. אין לך ספקות. כל מה שיש לך ספקות, זו היא, זו לא היא, זה אתה יכול לפתוח ככה מועדון, כן? למה? כי אין אהבה. אין אהבה, אז אתה מרגיש שאין אמת. זה לא אמיתי. אז שאתה באמת אוהב מישהו, אתה אומר, זהו, הנה, זהו השם. איך זה קרה? מה קרה פתאום? כי האהבה נותנת כלי עוצמתי חזק לבחור את האמת. וזה או לא זה. כל שכן אהבת השם. לכן נמשיך הלאה. האדם למעשה נמצא, כשאנחנו מגיעים למצב כזה שבו בא אלינו האדם שהוא נביא כאילו, נותן אותות ומופתים, אנחנו מוצאים את עצמנו בצומת. אין לי ברירה אלא לפנות בצומת. צומת T, כמו שקוראים לזה. או ימינה, או שמאלה. אין לי ישר. כלומר, זה מצב שבו או ככה או ככה. אין לי ברירה אחרת. אין לי עוד איזה אופציה. זה או להאמין או לא להאמין. זהו. עכשיו תחליט. זה הניסיון. אני נמצא במצב כזה. זה הזמן הטוב ביותר שיש לנו עלי אדמות למה? לברר, לחזק את האמונה בקדוש ברוך הוא. זה הזמן. כשאנחנו חיים חיים בשגרה, טוב, אנחנו יהודים, מאמינים בני מאמינים, נכון? ואין לנו עמי להישען, אלא לבינו שבשמיים, ומי שמאמין לא מפחד, נכון? שמאמין לא מפחד את האמונה לאבד, כן? איך הוא מפחד? אתם יודעים, כבר אמרתי לכם הרבה פעמים, שבמשפט הזה, לי לפחות לא מסתדר. מי שמאמין, הוא לא מפחד את מה? הוא לא מפחד לאבד את האמונה. נכון? לא מפחד. את האמונה לאבד, הוא לא מפחד. זאת אומרת, ומי שלא מאמין? אז הוא מה? הוא כן מפחד לאבד את האמונה, הרי הוא לא מאמין, אז אין לו מה לפחד. משפט כזה מוזר, כן? הוא טוב למגרשי כדורגל. אז מי שמאמין, צריך לבדוק ולחזק את האמונה שלו. חייב. ואיך הוא יבדוק את האמונה שלו? איך הוא יחזק את האמונה שלו? איך הוא יתקדם עם האמונה שלו? רק על ידי ניסיון. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא שולח את אותו אדם שהאות והמופת שהוא נותן מתקיים, כמו שהתורה אומרת. למה? שימו לב, לא תשמע כי מנסה השם אלוהיכם אתכם. כלומר, הקדוש ברוך הוא שולח לנו נביאי שקר בזמן שאנחנו חלשים באמונה. אם מגיע האדם שעושה אותות ומופתים והם מתקיימים, והוא נביא שאומר לעבור על דברי תורה, לעבוד עבודה זרה, זאת אומרת שאנחנו חלשים מבחינה אמונית. אנחנו צריכים להתחזק באהבת השם, כי אחרת הקדוש ברוך הוא לא היה בא לנסות אותם.
אבל אם פעם היה דבר
כזה? כן, בוודאי. בוודאי ובוודאי.
זה שקר היה.
בזמן שבית המקדש היה, בית המקדש הראשון, היה לנו את ירמיה מצד אחד, והיו גם נביאי שקר באותו זמן. בזמן אליהו, הוא היה נביא השם, והיו מאות ואלפים של נביאי שקר. כלומר, זה היה זה מוזה כל הזמן. כשהיה נפילה באמונה, היה נפילה באהבת השם, מיד יש לנו נביאי שקר, שעשו מופתים.
כמו קוסמים.
כן, עשו מופתים. בוא נראה תקופות יותר קרובות אלינו. מה שהיה עם שם רשעים הרכב, שבתאי צבי, הוא עשה מופתים באותות. והם התקיימו. ובסוף הדבר הוא הלך והתאסלם. הוא עבר עבירות חמורות שבתורה. בשם, השם כאילו. ואמר לכולם לעשות כמוהו. וזה עבד, כל מה שהוא אמר, עשה, זה היה. הוא השתמש בקבלה מעזית. נו, הייתה בעיה גדולה מאוד, זה היה בתקופה שהיה לפני הבעל שם טוב. תקופה חלשה מאוד של אנשים, הרבה מאוד אנשים היו בורים, עמי ארצות, אנשים פשוטים, שהייתה להם אולי אמונה גדולה, אבל אהבת השם, כמו שאומר הרב דסלר, כדי לבחון את האמת והאמונה שלנו, היה צריך לעשות מבחן. הרב דסלר, אנחנו אמרנו בתחילת השיעור, אומר, על ידי האהבה, דבר בו אהבת השם, אהבה אמיתית, ניתן לגלות את האמת. כמו שאמרנו מקודם, עם הדייטים. אתה יכול לצאת, אבל אתה לא מרגיש. כשאתה מתחיל להתאהב, אתה אומר, וואו, זה, איך? כי זה כלי, כלי בדיקה אמיתי. לכן, שאנחנו עומדים פה במצב שבו יש לנו אדם שהוא נביא, או חולם חלום, הוא בא אליך עוד והמפת, יש לנו היום, ברוך השם, הרבה בבות והרבה מופתים והרבה ניסים. כן? איך תדע אם זה אמת או שקר? אומרת התורה, זה ניסיון. הניסיון מהו לדעת, הישכם אוהבים את השם אלוהיכם. זה נועד למטרה אחת, לחזק את אהבת השם שבכל יהודי ויהודי, ולא ללכת שבי, ובעיניים עברות, אחרי הדברים האלה.
אבל הם לא טוענים שהם נביא.
לא, היום אין נבואה, אבל בואו אם מישהו מהם יגיד שהוא נביא, זה בסדר גמור, הוא יוכיח שהוא טיפש, אז אנחנו פטורים מלשמוע לו. אבל הם כן טוענים בכל מיני דברים אחרים, צריך זהירות רבה. זה מבחן, זה המבחן לדעת את מי אתם אוהבים. בכל לבבכם ובכל נפשכם מוכר לנו מקריאת שמע. כלומר, אהבת השם צריכה להיות מלאה כל מקום, בלב ובנפש. בלב ובנפש, הדרך החסידות, הדרך הפנימיות, אנחנו אומרים, בלב זה הלב. אבל הנפש מה זה? זה הנפש הבהמית, זה גם בגש מיות שלך. כל כולך אהבת השם. כל כולך. הרבי מקמרנה, רבי שלום, שזכיתי להיות בצילו 10 שנים, עד שיסתלק מן העולם, היה אומר, שאדם קם משנתו בבוקר. אנחנו, על פי ההלכה, צריכים עוד, אפילו כשאנחנו במיטה בידינו, עדיין לא אחרי נטילה, לומר, מודה אני לפניך, מלך חי וקיים, שחזרת בי נשמתי בחמלה. רבה אמון לבית. אומר, בוא נתבונן רגע בממרה הזו, באמירות האלה. מודה אני לפניך, מלך חי וקיים, נושן, ברור. אני מודה לפניך, הקדוש ברוך, שאתה חי וקיים, נצח נצחי. שחזרת בי נשמתי, נו, בוודאי, כי היא הייתה אצלך וחזרה אליי. טוב. בחמלה, בוודאי, חסת עליי. אחרת באמת לא מגיע לי שתחזור. מה הקשר רבה אמונתך? מה זה? תודה רבה. אתה מתחיל במודה, ברוך אתה השם, מחזיר הנשמות. איזה מין סיום זה? הסיום כאילו לכאורה לא שלח, בעניין. אז הוא אומר, שמה הרעיון הזה של רבה אמונתך, אחרי כל המלל הזה שאנחנו אמרנו, תודה רבה לקדוש ברוך הוא, שרדת לי מנשמה. היה אומר, כשאדם מתבונן, שרק לפני זמן קצר, דקה, שתיים לפני זה, אתה היית כמת, וקמת לתחייה, סימן שיש תחיית המתים לא רק בעתיד לרוב, אלא כל יום. אז צריך להרבות את האמונה שלך בקדוש ברוך הוא מתחיית המתים, בגאולה, בעתיד. כלומר, פה רבה אמונתך, זה האדם אומר לעצמו, זאת המסקנה, זה מה שעבר עליי הלילה. אז המסקנה שלי, אני חייב לרבות באמונה, לחזק את האמונה. תהיה הוכחה, הוכחה, מה עשה? שיש בו עולם, יש נשמה, ויש עתיד, ויש חטא מתים, כל יום. זה ניסיון. ובכן, המצב הזה שאנחנו עוברים, אבל תשימו לב, ממצב של אמונה בנביא, או לא להאמין לנביא, אף על פי שהאותות והמופתים מתקיימים, זה מצב של, אני אקרא לזה, או ימין או שמאל, או יום או לילה, אין באמצע. אין אמצע. הקדוש ברוך הוא רוצה פה ללמד אותנו שאין מה שנקרא אמצע באהבת השם. יש אהבת השם או שאין לך אהבת השם. אין אני אוהב קצת, אני אוהב ככה, אני אוהב... או שאתה אוהב או שאתה לא אוהב. איך תדוק? איך נדע? רק על ידי ניסיון. רק על ידי ניסיון אנחנו נראה לאן אנחנו בהיגיון שלנו, ברגש שלנו פונים, האם לשמוע אל הנביא הזה או חולם החלום, שזה יש לנו הרבה היום, חולם החלומות, או לא לשמוע לו. כי הקדוש ברוך הוא מנסה אותי ואני יודע שאני אוהב את השם ואני לא שומע לאדם הזה. למה? כי אני אוהב את השם והכוח שלי לברר את האמת, הוא אומר לי לך נעבוד אלוהים אחרים. ולמרות שכל מה שהוא עושה מתקיים, לכאורה הייתי אומר, טוב, נו, גזרת שמיים? לא. אהבת השם גוברת. היא הראשונה. ממילא, נשאלת השאלה, מה, ליהודי אין מצב של אמצע? קצת לנוח כזה באמצע, למה כזה קיצוני להיות כאן או להיות שם? למה? מה זה הדבר הזה? זה לא עובד. אנחנו לא רגילים את זה, אנחנו תמיד אומרים, טוב, יש לנו קצת, לא. תבינו, מידת הבינוני שמדובר עליה בחסידות ודרך שביל הזהב שמדבר עליה הרמב״ם נותנת לנו לפעמים הבנה מוטעת. לא, אני משוכנע מעל לכל ספק שגם בעל התניא בהגדירו מה זה בינוני על בסיס דברי הגמרא, כן? זה רבי מאיר, נכון? בינוני אני. לא זוכר, אחד מהנוראים, כן. אמר, בינוני מי זה? כגון אנא. אמרת, לא השארת מקום לאף אחד בישראל. אם אתה בינוני, כולם עבודים. לא זוכר מי זה היה.
למדנו אתמול.
לא, זה לא היה אתמול בגמרא, לא למדנו. טוב, לא משנה, יסלח לנו. אבל, מידת הבינוני, הכוונה היא, בעל התניא לא יסכים שמישהו יקיים רק 50% מהמצוות כדי להיות בינוני. וגם לרמב"ם יגיד לו שביל הזהב, אז טוב, הוא קצת יתפלל, קצת לא, ובינוני, מה זה לא, זה עיוות של ההבנה. שמדובר על הבינוניות אצל הרמב"ם, כלומר שביל הזהב, זה במידות.
רבה.
רבה. רבה בה. כן, בנו של רבונה. כן, כן, בנו של רבונה. אז ממילא, אנחנו מבינים שהבינוני הכוונה היא לא בקיום התורה והמצוות, אלא בהנהגת המידות שלו, שלא יהיה קיצוני בהנהגת המידות שלו. אבל בקיום תורה ומצוות אין באמצע. אין בינוניות שם. לא פעם כן, פעם לא, קצת כאן, קצת כאן. לא. התורה מצווה אותך לעשות הכל באופן ברור, ולמה? כי מנסה השם אלוהיכם אתכם לדעת, הישכם אוהבים את השם אלוהיכם. בכל אורכם, כל אנשיכם, לא באמצע. יכולה התורה לומר, ישכם אוהבים את השם, בלבנכם ובאנשיכם. המילה כל כוללת הכל, 100% אהבה בנפש ובלב. ולכן הניסיון הזה הוא קשה. לכן שאנחנו מתבודנים ורואים כי יקום בקרבך נביא או חולם חלום ונתן אליך אות ומופת ובא עוד והמופת, אנחנו מסתפחים. ולמה אנחנו מסתפחים? כי אנחנו לא 100% באהבת השם בלב ובנפש. כי יש לנו גם אהבות אחרות. אהבה עצמית, אהבה כזו, אהבה אחרת. לכן אנחנו יכולים להבין מזה דבר מאוד מוזר, שנוגד הרבה ממה שאנחנו מכירים. יש פה סוג של בחירה חופשית, כי אתה צריך לבחור לאן אתה הולך. אבל בפועל יהודי, בעומק של הדברים, יש לו, אין בחירה חופשית. הוא בחר מזמן בדבר אחד, בקדוש ברוך הוא. זו הבחירה. הבחירה שאנחנו מדברים עליה, הבחירה החופשית, זה איך הוא פועל כדי להשיג את הבחירה שלו. וכמו שהסברנו מקודם, ריש לקיש, אחרי שהוא מגיע לישיבה ורוצה לקפוץ לירדן, אין לו בעיה פיזית לעשות את זה, כי הוא נשאר אותו אחד שהוא היה אותו ביליון. אבל זה כבר לא שייך אליו, זה לא מעניין אותו. לכן יש לו חולשה. זה לא... לא מתאים לי, אני לא מרגיש בכלל צורך. לכן אני לא יכול לקפוץ לירדן, לא בגלל שאני לא יכול פיזית. אין לי עניין בזה. לכן אני לא הולך לקפוץ. אין לנו עניין לשמוע לאדם שיהיה הנביא חולם חלום שייתן אותות ומופתים שיאמר לנו לעבור על דבר שחכמים והתורה בעצמה אמרה שלא עוברים אותו, יהרג ובל יעבור. גם אם יהיה נביא וגם יעשה הכל, לא שומעים לו. למה? כי אנחנו רואים את השם לפני הנביא, וזה לא חשוב לנו מה הוא יעשה, לא אות ולא מופת ולא שום דבר. כי מעל הכל הקדוש ברוך הוא עומד ומנסה אותנו, הישכם אוהבים את השם אלוהיכם וכל לבבכם וכל נפשכם. אז אם ככה אפשר להגיד אהבה לכל הסיפור. כן, אנחנו צריכים לבדוק איפה הקדוש ברוך הוא בסולם האהבה שלנו בחיי היום יום, ואיפה הקדוש, האהבה אל הקדוש ברוך הוא נמצאת מצידם. האם היא לפני כל מיני אהבות אחרות, או שהיא עומדת בראש סולם העדיפויות, אלא באמת אנחנו בדרך לשם. יש לנו בחירה חופשית, כן, איך להגיע לשם, אבל אנחנו בחרנו מזמן בהשם אחד, בשמון אחד, אנחנו אוהבים אותו, רוצים אותו ומשתוקקים להידבק בו. כל אחד יעשה כפי כוחו. אז זה הניסיון. לכן אומרת התורה אחר כך, אחרי השם אלוהיכם תלכו ואותו תיראו ואת מצוותיו תשמרו ובקולו תשמעו ואותו תעבודו ובו תדבקו. שימו לב, תראו את כל המכלול: הליכה, יראה, מצווה, שמירה, שמיעה, עבודה. טוב, הכל כלפי שמיים. זה הניסיון של נביא השקר בפרשה שלנו, לראות עד כמה באמת אנחנו אוהבי השם או אוהבים משהו אחר בסדר עדיפות גבוה יותר. יהיה רצון שהקדוש ברוך הוא ייתן בליבנו אהבתו ויראתו, ונזכה לנביאי אמת, נביאים שידריכו אותנו ללכת בתורת אמת על פי הקדוש ברוך הוא, במהרה ימינו בבית המקדש, מראה יבנה, אמן ואמן.